106 FM, הרדיו שלי, הרדיו שלי. מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
צהריים טובים לכם, כאן אהרון מורג במעדן ויניל, משה ירונסקי יצטרף בהמשך. תודה לרמי כץ, שעשה לנו הקדמה כל כך יפה קודם. והפתיחה, בוב מרלי, כי בדיוק היום, ה-11 במאי, 40 שנה למותו של האיש שהפך את הרגעי ז'אנר מוזיקלי אהוד בווסט אינדיז להיט עולמי. זה Is This Love מתוך אלבום האוסף שלו, Legend, אלבום שיצא במאי 84, בעצם לציון 3 שנים למותו של מרלי. וזה אחד מאלבומי האוסף הנמכרים ביותר בכלל, משהו כמו 25 מיליון עותקים, מזה 12 מיליון בארצות הברית. ואתם בטח לא חשבתם שנסתפק במרלי אחד מתוך האלבום הזה. אנחנו ממשיכים עם שיר שהוא סביר להניח הכי אהוב שלו, No Woman, No Cry.
Thank you.
No Woman No Cry, ועכשיו אנחנו נהפוך את התקליט הזה, את Legend, לצד השני, ונלך לשיר מספר 4. זה אחד המאוחרים יותר של בוב מרלי, עד כמה שאני זוכר. נשים משקפיים ונראה מה כתוב על העטיפה. זה מתוך האלבום Uprising. וזה נקרא Redemption Song, שיר הגאולה, אם תרצו, והנה, זה מיד יגיע. הנה.
Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Redemption songs.
liberate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom?
Is that Bob Marley? Song of... אתם רואים? לפעמים יש בלבול ככה, Redemption Song. ועכשיו אנחנו רוצים להציג בפניכם את מרדכי אלון. שלום.
ערב טוב.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
כן. אתה כבר מכוון, מכוון.
אני
כבר
במכירה הערב.
כן. עכשיו, מרדכי אלון הוא האיש מאחורי פעם שלישית. פעם שלישית, כמו שאפשר להבין מהשם, זה בית מחירות פומביות.
אכן כן.
והערב יש מחירה פומבית, ובין האייטמים שם יש עשרות... תקליטים, וינילים של אומנים ישראלים בעיקר.
215 פריטים, אבל מי סופר?
מי סופר, כן. ואנחנו כבר שומעים ברקע את אחד השירים שיוצא למחירה על תקליטון. תכף אנחנו נשמע על השיר הזה ספציפית. הוא הופיע באלבום שנקרא סלעת. אריק איינשטיין שר, נתן אלתרמן כתב, מיקי גבריאלוב הלחין את שיחות דיפלומטיות. אז תגיד לי, מרדכי, איך זה שתקליטון 7 אינץ', ווייט לייבל כזה, השיג מחיר פתיחה של $300 במחירה הפומבית? מה הסיפור מאחורי?
האמת היא שקשה מאוד
להעריך
מחירים של תקליטים. ישנם כל כך הרבה פרמטרים, כמו מצב התקליט, האם ישנה עטיפה, האם הלייבל קיים, וכמה השוק כמובן מוכן לשלם. זה למעשה כמו בכל מחירה פומבית, זה ניסוי וטעייה. אתה מתחיל פריט ממחיר נמוך ונותן לשוק או לכוחות השוק לעשות את שלהם, והמחירים מטפסים ומטפסים. אם למשל נזרוק אותך לכיוון מחירה אחרת,
בוא נדבר על העניין הספציפי הזה, כי יש מאחוריו סיפור, כמו שראיתי באתר. זאת אומרת, צד...
אז אני יכול להגיד ככה, הערכה שלנו ראשונית לגבי מכירת תקליטים היא אתר אינטרנט שנקרא סטריאו ומונו.
כן.
שפחות או יותר נותן לנו מוסד להבין מה נדירות התקליט. אנחנו לא מתייחסים כל כך למחיר המומלץ, אלא להבנה האם התקליט הזה נגדר כאחד הנדירות.
כן.
כשיש לך מושג שהתקליט הוא באמת נדיר, יש לך כלים להתקדם הלאה, לתת לתקליט את הכוח, יותר מידע רלוונטי, ומתוך הבנה בסיסית שהמחיר יתפס. אנחנו לא קובעים את המחירים, למעשה השוק קובע את המחיר.
והמחיר שנדרש לתקליטון הזה, זאת אומרת, מחיר הפתיחה שמופיע שם זה $300, לא כולל עמלה שלכם, לא כולל מע"מ, מה שמטפס כבר לסביבות $400. אז מה הייחוד של הסינגל הזה?
קודם כל, תקליטי שבעיים שלא יעשו בין ספרים מאוד גבוהים. בוודאי לא תקליטי שדרים שנשלחו אל תחנות הרדיו, זה ערוצי הטלוויזיה, למעשה היה ערוץ אחד באותם. אז הנדירות, כאמור, היא מאוד מאוד גדולה. אנחנו יכולים לספור לפעמים בעשרות עותקים את כמות התקליטים הנ"ל. מעבר לכך, זה כמובן האמן עצמו. אני מניח שדין אריק איינשטיין הוא לא בדיוק דין של לצורך עניין אריסן עכשיו. זה עניין של פופולריות של זמר זה או אחר. אני חושב שהפריט היקר ביותר שיש לנו במשירה הערב...
אנחנו עוד מעט נגיע אליו, כי גם מאחוריו כן. יש סיפור.
אז שוב, שיעורי בית זה לקחת תקליט, לנסות להתחקות אחר עקבותיו, לראות מה ההיסטוריה שלו ולגלות האם הוא מופיע ברשימת 100 תקליטים הנדירים, כן.
משה?
ואתם מוכרים היום, זאת אומרת, זו מחירה שהיא היום היא אך ורק תקליטים, או שזה במסגרת שאר מחירות, או שאתם עוסקים רק במוזיקה?
כשאני הגעתי לענף המחירות הפומביות, היה לי חלום, למצוא מחירות כלליות, שהכל מהכל, ישראל יאנה ומטבעות ובולים ושטרות וקרמיקה, לנסות לפלח את הקהל שלי. והסנונית הראשונה הייתה מחירת פריטי ספורט נדירים. ולתדמתי זה פשוט עבד יופי. ואז ניסיתי את זה בתחומים אחרים. עד שהגענו לתקליטים, ואז אמרתי, יש כל כך הרבה עסקני תקליטים בישראל. התחום הולך וצומח כמו פטריות אחרי הגשם. אתה מסתובב בירידים ואתה רואה תורים סביב דוכני התקליטים, ואתה מבין שקורה משהו.
אתה עצמך אוהב מוזיקה?
כן.
כן.
בעיקר מוזיקה עברית כמובן. יש לי פטיפון שניים למעשה. האחד בסלון ואחד בחדר העבודה שלי. כן, ובכל יום מתנגן משהו אחר. הבת שלי שהיא בת 12, מחליפה תקליטים
במקצועיות.
וזה מאוד מרגש אותי, אתה יודע, יש לה את היוטיוב ואת הספוטיפיי, והיא בכל זאת מעדיפה ליהנות מהצליל של תקליט, והיא כל הזמן אומרת, זה צליל אחר לגמרי.
אתה יודע, אתה השני עכשיו, כשאני מדבר איתו, יש לי אחד חבר טוב, שאנחנו חברים המון שנים כבר, חברי ילדות, זה 50 שנה, והוא פתאום הוא אומר לי, תשמע, אני צריך שתשיג לי תקליטים בשביל הנכדה שלי. אז זה בדיוק בגיל כמו שאתה אומר, אבל זאת אומרת, אני מתפלא איך זה באמת יש את החזרה אחורה.
יש משהו...
זה עניין טרנדי או מעבר לזה?
לא, זה לא טרנדי. לנו, תראה, אנחנו מבוגרים, אני יותר מבוגר ממך בטח, אהרון.
לא בטוח.
אנחנו המבוגרים מאוד מאוד נמשכים לעבר שלנו, לילדות שלנו. אז להחזיק תקליט או עטיפה, זה פלשבקים לילדות.
נכון.
אבל כשהדור הצעיר מחזיק את זה, הוא נרגש מעצם המחשבה שהעיגול השחור הזה עם החור באמצע מסוגל להפיק את כלים כל כך עמוקים. ואני חושב שדברים טובים, אין להם גיל.
כן.
ככה אני מפרש את זה לפחות. את הבת שלי שנהנית לשים תקליט עליו. וגם כל הריטואל הזה של לנקות את התקליט ולשים את המחט ו... יש בזה משהו מאוד קסום, תסגינו את זה.
אפיון מיוחד, אתה אומר, איזה...
תגיד, אמרת לי שהמחירה הפומבית הזאת, כמו קודמותיה, בזמן האחרון היא מתנהלת אך ורק אונליין. יש הבדל בדינמיקה בין מחירות פומביות שמתנהלות באמצעות זום וכאלה שאנשים מגיעים פיזית למקום?
אם נחלק את העניין הזה שבתי מחירות, אז בעצם נחלק את זה לשלושה. כמובן שמדובר בבתי המחירות המסורתיים של פעם, כמו שאנחנו רואים בסרטים, מתכנסים באולם, כל אחד מחזיק ספר קטלוג, יש לו מספר שהוא ביד, שהוא מניף את זה בכל פעם שהוא רוצה לתת הצעה גבוהה יותר, ישנו את הקרוב שמציג את הפריטים, זה כבר לא קיים. היום כל המחירות הפומביות בעולם למעשה רובן מרוחק, ואין כן זה ציור של ון גוך, אבל כשאנחנו מדברים על בתי מחירות שמוכרים... פריטים לוקליים, הרי שהכל עבר לתחום האינטרנט. הפס המהיר אפשר להקים קטלוגים אינטרנטיים ולאפשר להם לקונים פוטנציאליים לקנות מול המחשב או דרך הסמארטפון.
כן.
אנחנו לפני חצי שנה החלטנו לדבר לקהל שלנו, לא רק מה שנקרא להריץ קאונטר 30 שניות לאחור, ומי שנותן את ההצעה הקבועה יותר במסגרת הזמן הזה זוכה בפריט. והחלטנו לעבור לוידאו, ולשדר את המחירות הפומביות שלנו בווידאו כמעין שואו. זו הסיבה שמחירת התקליטים הקודמת הצטרף להנחיה או להגשה יניף סוויסה, שהוא שחקן טלוויזיה.
Okay.
הוא הפך את המחירה להרבה יותר קהילה, עם קריצה, הומור. ואיך ידעתי שזה מוצלח? כי מספר המשתתפים במחירה היה בצורה 200 איש באופן קבוע.
Okay. כמעט
עד סופה אגב, אנחנו נוראים על 5.5 שעות. ומספר הצופים במחירה, זאת אומרת, ללא כוונות לרכוש במחירה שם דבר, אלא ישבו מול המחשב, צפו 300 איש בכל רגע נתון, כדמות סוג של שואו. איך מתנהלת מחירה פומבית, וסיפרו לי אנשים יום למחרת שהם פשוט צפו בכל המחירה, וזה היה כיף לראות איך פריטים נמכרים, הסיפורים שמאחורי...
הנוסטלגיה אולי.
כן, כן, כן. אז זה בעיניי ניצחון, ניצחון גדול מאוד.
אתם משמיעים גם קטעים מתוך השירים גם, או...?
לא, לא, אבל יעזנו לזמזם כמה שירים.
תגיד, שאלה טכנית. אם כל התקליטים must go, זאת אומרת, תקליט שמחיר הפתיחה שלו הוא $10, כן?
נכון.
אבל איש לא רוצה אותו. האם בכל זאת הוא נמכר למישהו שהציע $10, ואם אף אחד לא הציע כלום, אז מה, זה חוזר למוכר?
כן, זה חוזר למוכר. אנחנו כבית מחירות לא בעלי הפריטים, כן. אלא אנחנו בסך הכל צינור מתווך בין מוכר לבין קונה.
זה קרה? זה קרה במחירות הקודמות?
כן, כן. במחירת התקליטים הקודמת, למשל, הצגנו למחירה 254 פריטים, ומחרנו 207. זאת אומרת, 80 ומשהו אחוזי הצלחה. זה עדיין נתון מאוד מאוד גבוה, בהתייחס למדיה ולפלטפורמה עצמה.
למה לא קנו?
כי כנראה שהם לא היו מוצלחים. כמה אפשר עוד... לקנות את דויד ברוזה, האישה השליטי. זה מה שנקרא...
אני לא מאמין שיש עוד מישהו שחושב שהוא יוכל להציע את דויד ברוזה, האישה שאיתי, למחירה פומבית. אלא אם כן, הוא לוקח את מה שיש לי, שזה התקליט שדרים בגרסה הלא מצונזרת. זה קצת יותר טוב.
אז זה יהיה שווה
הרבה יותר.
כן.
אני מעריך מאות דולרים.
כן. תשמע, אני רוצה לקראת סיום לחזור איתך למחירה הזאת ולדבר... על השוס הגדול, על הפריט, על הפריט, על הפריט הנדיר.
לפני שנזרק לפח.
כן. הפריט הנדיר, הנדיר והיקר ביותר, $850 לפני עמלה ומע"מ, נכון?
הוא טיפס כבר 850.
זה מה שראיתי לפני שנכנסתי לכאן.
אז אני הייתי מעודכן ל-800.
אז בוא תספר לנו על גיזת הזהב, כמו שאומרים, שנתגלתה ב...
אני חייב, לפני שאני מספר, אני אגיד שעל כל סיפור כזה שנגמר באפי-אנד, שאני מספר דוגמתו, ישנם עשרות סיפורים שנגמרו בסוף עצוב וטרגי.
כן, מהסוג של אח, למה זרקתי לפח.
נכון.
כן.
מכירים את זה.
הסיפור הוא כזה, מתקשר אליי... אספן, שמעט לעת מבין לנו פריטי, מה שנקרא, ישראליאנה בתחום תרבות, ומספר שהוא עובר דירה. והוא מצא ארגז שבו יש תקליטי שבעה אין, שלא רשום עליהם כלום.
White labels.
כן. ואם אתה לא מגיע, אז אני פשוט זורק את זה, כי אשתי איתי לבית או להעביר את זה לבית החדש. ואני מאוד מבועל משיחות כאלה, אז פשוט נכנסתי לאוטו ונסעתי לה, והבאתי פטיפון מיד מימין סביסה. שהוא פטיפון מזוודה כזה. הגעתי לבחור, שמנו על השייש במטבח, והתחלנו להזמין לתקליטים, ואז אתה שומע תקליטון שבעה אין של אריק איינשטיין, שיחות מסומת, שבכלל לא מתועד בשום מקום,
כן.
שהוקלט על גדי שבעה אין. ואז את השיר אני אוהב אותך היום גם של אריק איינשטיין, שאף הוא לא תועד בשום מקום כמה שהוקלט על שבעה אין. בסי-אסים, פתאום אתה שומע שיר לא מוכר של שלום חנוך שנקרא לך לפסיכיאטר, ובצידו השמי של התקליט, השיר לא יודע איך לומר לך, ואתה ניגש למאגרי מידע ומגלה שזה התקליט הישראלי השני היקר ביותר אחרי הצ'רצ'יל.
אחרי הצ'רצ'יל, כן.
ואתה מבין שאתה אוחז במשהו, עזוב הכסף, ואתה אוחז במשהו שכנראה לא ייראה פה... לעוד הרבה מאוד שנים.
כן.
כי על פי הערכה הוא הודפס ב-15 עותקים. אז לפעמים ישנם פוקסים אמיתיים, של מישהו שלא יודע מה יש לו ביד, ופתאום מתברר שהוא יושב לצורך העניין על, נגיד, $2,000, שבעצם היו אמורים להגיע לפח אם לא הייתי מגיע.
מה הערכה שלך לגבי הפריט הזה?
הערכה של סטריאו ומונו לתקליטון של, של, של שלום חנוך הוא $1,200. אבל זה בתנאי ששנייה הייתה עטיפה וגם התווית, הלייבל מה שנקרא, מה שבמקרה שלנו נהדרים מהפריט.
למרות שלי היה נראה שכ-white label זה אפילו יותר נדיר.
אז הערכה שלי הוא צריך להגיע לאזור $1,200.
יפה.
ועוד ששני התקליטים האחרים של אריק איינשטיין, שיחות דיפלומטיות ואני אוהב אותך היום, להחתי צריך להגיע לאזור 500 דולר.
טוב, אנחנו נאחל הצלחה במחירה הפומבית הזאת, ואנחנו נשמח לארח אותך כאן באולפן.
רגע, רגע, לא אמרנו קודם כל, מתי זה יהיה?
היום, הערב.
היום, 7:30 בערב.
איפה אנחנו רואים את זה? באיזה מקום? באיזה...
דרך פורטל בתי המחירות הפומביות בישראל שנקרא...
ביד ספיריט.
ספיריט.
כן.
ובית המחירות נקרא פעם שלישית, בלחיצת כפתור תוכלו לראות את המחירה, ואפילו לבזבז את כספכם.
כן. והנה אנחנו שומעים... אמנם לא מאותו תקליטון, מאותו עותק פיזי, אבל הנה שלום חנוך עם לך לפסיכיאטר.
לרגע חשבתי סיגליות של דריק ברוזה.
תשמע, אנחנו לא נענה את המאזינים שלנו יותר מדי.
כן, אז אין ספק ששיר מצוין, אני מודה שהתוודדתי אליו רק כשמצאתי את התקליטון הזה, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא.
ותשמע, אנחנו נשמח מאוד שתגיע לאולפן באחת התוכניות הקרובות עם כמה וכמה וכמה תקליטים אהובים עליך כדי שנשמע אותם כאן.
פנטסטי, עשינו
עסק. יפה. אז שוב בהצלחה הערב.
תודה לכם חברים.
תודה למרדכי אלון.
נתראה בערב.
להתראות, ביי. לך לפסיכיאטור שלום חנוך, לא מתוך הגרסה שתופץ היום למחירה פומבית. אנחנו פתחנו את התוכנית עם בוב מרלי, שהיום 40 שנה למותו, ואנחנו נמשיך עם מי שהיום 15 שנה לפטירתו, וזהו יוסי בנאי. ומסתובב לו תקליט, אבל משום מה אנחנו לא מצליחים להשמיע ממנו, אבל אנחנו לא נוותר, אנחנו נעביר את התקליט הזה לפטפון השני. אתם יודעים, בשביל זה יש לנו את המפיקה שלנו, את אמירה, שיר ראשון. ובשביל זה גם יש שני פטפונים, כדי שאם אחד לא כל כך עובד, אז אולי השני כן יעבוד.
והנה,
זה מתוך תקליט המופע, אני וסימון ומויז הקטן, שיצא לפני 40 שנה, וזה השיר שנתן את שמו למופע. הנה.
ובירושלים אני לא צריך לספר לכם כמה שמזיזים לא זז. אך, ירושלים, ירושלים. מה אומר ומה אדבר על ירושלים שלא אמרו ולא דיברו ולא שרו ולא שוררו ולא זמרו ולא זמררו. שמה נשאר עוד לומר ולדבר? לא, נשאר, נשאר. אבל מה, שאחרים יאמרו מה שנשאר עוד לומר ולדבר, ואני רק רוצה לספר לכם מה אמר לי מורי כשתלש לי את אוזני. שתדע לך, מסיוע בניי, שהחמור, אפילו עם אוזן אחת, נשאר חמור. לא כל שכן הבן אדם. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בפנים, בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד, ילד. וכאלה ילדים היינו 3, אני וסימון ומויז הקטן. ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי הם הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, זוכר קולנוע רץ ביום יום ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גדות אחרי יונים לעוף איתם רצינו עד לעננים ובגן הששועים על נדנדות נשפענו אמונים לכל הילדות שיחקנו סמל וסוס ארוך בראשיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות, היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. עלי שפה וכובע של פרד ובעברית יפה עם עין ועם חטא דהרנו על ענן עשוי מקריות ומאקדח קקים הדבנו אוניות. הייתי טרזן וסימון ארול פלין ומויז הקטן דהר כמו גונגדין. ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלון. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. עברו שנים מאז, עכשיו העיר גדולה, מסימון לא שומעים אפילו לא מילה. ומויז הקטן לאן הוא נעלם, וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
יוסי בנאי, אני וסימון ומויז הקטן, מתוך המופע, וזה הוקלט בתיאטרון ירושלים, כן, ב-19 לשביעי 81, על ידי גלי צהל. עכשיו, לאלבום חדש שיצא בשבוע שעבר, של אחינועם ניני וגיל דור, זה נקרא Afterology, אחלה שם. רוב האלבום הזה הוא סטנדרטים, זאת אומרת ביצועים מחודשים לשירים ידועים באנגלית, פלוס שיר אחד של לאה גולדברג בעברית, עוד שיר מקורי באנגלית של אחינועם, וקטע אינסטרומנטלי של גיל דור שהוקדש לאשתו. מה שחשוב לענייננו, זה שלראשונה בקריירה שלהם, אחינועם, ניני וגיל דור מוצאים אלבום גם על ויניל. ומתוך האלבום הזה אנחנו נשמע מה זה סטנדרט, אחלה סטנדרט שבעולם. שיר של רוג'רס והארט, שהוא משנות ה-30 של המאה הקודמת, שיר שמי לא ביצע אותו? מפרנק סינטרה ועד אלוויס קוסטלו, ועכשיו גם אחינועם וגיל, My Funny Valentine.
Sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my
זה יפה. ביצוע יפה מאוד של אחינועם ניני ושל גילדור ל-My Funny Valentine. ואם יתחשק לכם, ולמה שלא יתחשק לכם, אז בואו נחזור לעבר ככה, לא יותר מדי, רק 50 שנה לאחור. ובמאי 1971 יצא אלבום האולפן השלישי של רוד סטיוארט, הכי מצליח שלו עד אז, שנקרא Every Picture Tells a Story. כשאני אומר מצליח, הפירוש הוא שהוא היה בו זמנית במקום הראשון, גם בארצות הברית וגם בבריטניה, ובמקביל, השיר שמיד נשמע, היה במקום הראשון במצעד הסינגלים. עכשיו, רוד סטיוארט אז רשמית היה עדיין סולן להקת הפייסס, אז הוא מביא את כל החברים, חברי הלהקה, לנגן איתו באלבום, ביניהם היה רוני ווד, שאחר כך הצטרף לרולינג סטונס. השיר שנשמע על ההיט, מגי מיי, הוא בעצם שיר אוטוביוגרפי של רוד סטיוארט, שכתב על חוויה רומנטית שהייתה לו עם אישה מבוגרת ממנו, והסינגל הזה מכר בארצות הברית למעלה משני מיליון עותקים, וכנראה בצדק. מגי מיי.
You stole my heart, but I love you anyway.
ומרוד סטיוארט ו-Every Picture Tells a Story, שיצא החודש לפני 50 שנה, לעוד אלבום שיצא החודש לפני 50 שנה, אולי באפריל, אנחנו לא כל כך בטוחים בעניין. בכל אופן, מדובר בקצת שקט, אלבומו הראשון המלא, עריך הנגן המלא של אושיק לוי. ולאחרונה, אגב, כל הקטלוג של אושיק עלה ביוזמתו לכל אתרי הסטרימינג, ואתם יכולים למצוא אותם שם. את שיר הנושא כתבו יוסי בחר וקובי אושרת. ואגב, הוצאת האלבום בארץ התעכבה כי המטריצות לאלבום, לתקליט, הוכנו בלונדון, ואז פרצה שם שביתת דואר גדולה, ולכן אושיק נאלץ לחכות זמן רב עד שהמשלוח הגיע לכאן לארץ, ובזמנו אושיק אמר לתקליט שקנה המידה לבחירת השירים היה טעמי האישי, אז הנה לפי טעמו האישי, שיר הנושא קצת שקט.
וצלמך בראת גם את האדם. או ריבון עולם או אל עליון, העושה שלום, אין בראת את המציאות וחלום. וכפנים נתת לי נוחת כל האדם, עד היום עוד לא ראית איך נחים תחתם. מדוע זה הכל יצרת ושכחת רק פרט דבר אחד, עוד לא הצלחת לתת קצת שקט לעולם.
קצת שקט לעולם, או לפחות כאן, בפיסת ארץ קטנה ומסכנה זו שאנחנו חיים בה. זה מה שצריך. קצת שקט. בטח היום. הגענו לסופה של עוד תוכנית של מעדן ויניל, ואני רוצה להודות למשה ירונסקי שהגיש איתי את התוכנית, תודה לאמירה שהפיקה, תודה למרדכי אלון שדיבר איתנו על המכירה הפומבית של תקליטים שתתקיים היום, ונסיים שוב עם יוסי בנאי, שהיום אנחנו מציינים 15 שנה למותו. ושוב, מתוך האלבום אני וסימון ומויז הקטן, חלק ב', ואנחנו נשמע שיר שיוסי שר בעין אהבות שמחות, במקור מופע משירי ז'ורז' ברסאנס. דן אלמגור כתב את המילים בעברית, וזה נקרא בלי גסויות. וכל מה שנותר זה להיפרד מכם עכשיו, ולקוות שהיום הזה יעבור קצת יותר טוב מכפי שהוא התחיל. תחזרו אלינו למעדן ויניל הבא. יהיה מעניין. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל יהיה בטוח מעניין. יום טוב, שקט, ואם לא נתראה עד אז, חג שבועות שמח. יוסי בנאי סוגר לנו את התוכנית.
ותסלחו לי בעד הביטוי, ביצים זה קשה, זה קשה. הפרנסה! בבקשה, וטרומבון זה דבר אובייקטיבי. מפני שאני, עוד עם ימי האריסה, שניתי כל מילה גסה, ולא הוצאתי כלל מפי, גם מילה כמו פיפי. אך היום דה להתבסס, אני מוכרח להתגסס, כי בלי לכלוך ובלי חוצפה, אין שום קופה. בלי היגסויות, קשה לחיות. מילה גסה, זו פרנסה. בכל מקום ובכל שעה, אני נשבע באמונה, שלא אומר עוד הרבה. מילה גסה כמו תחת. סליחה, סליחה, אני מבקש לך. זה נפלט, זה יצא. סליחה, קורה? לא? מה? מה? קורה, הנה מקרה, בבקשה, דוגמה. יצא. לא רציתי, יצא. מה? מה? אפשר לחשוב שאני מופיע עם התזמורת של אגודת ישראל, מה אתה משתגל? אך פתאום כשאני חושב על כל זמר שמתראה, תכף אוסיף לחרוזים קצת עדכוזים. בלי היגסויות קשה לחיות, מילה גסה זו פרנה. פתאום אתחיל לשיר סתם על פרחים שדה וניר, תכף אדום ומעוצבן קופץ המרגן. די די, הוא אומר, אם הם מוכרחים שוב לזמר פה על פרחים, שיר על פרחי רחוב בלונדל מול הבורדל. בלי היגסויות קשה לחיות, מילה גסה זו פרנה. שמעתי רק שירה על אהבה.
רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.